בחדר ה-321 בהיכל היומיום, יום חמישי, ט"ו תשרי, א' דחג הסוכות, ותש"ד. שיעורים, חומש, ברכה, 50 פירוש רש"י. תהילים בט"ו בחודש אומרים את שני הפרקים, ע"ז וע"ח. בתניא ביום הזה ממשיכים את איגרת כ"ב. השיעור היומי מתחיל בעמוד 268 במילים וכמו אב. השיעור מסתיים בקטע במילים עדינין נצח סלע ועד, שזה נמצא בעמוד קל"ה. במדגם היומי מביא הרבי כמה הנהגות שנוהגים בערב סוכות, או בכלל בסוכות, ביום הראשון של סוכות בעיקר, ובמהלך החג. אז נראה את ההנהגות לפי סדר. ההנהגות הללו הן מקורם ביומן של הרבי, שהוא כתב עם מה שהוא שמע מהרבי הקודם. הנקודה הראשונה שמופיעה כאן בהנהגה שקשורה ליום הראשון של סוכות, כשנותנים הדלת מינים לאחר לברך עליהם, אדם שרוצה לזכות מישהו אחר ולתת לו לברך עם ארבעת המינים שלו, אומרים בפירוש, צריך להגיד בפה באופן מלא לאותו אחד שמקבל מאיתנו את ארבעת המינים, שהוא במתנה על מנת להחזיר. נותנים לו את זה במתנה שזה יהיה שלו, אבל בהלכה יש הגדרה כזו של מתנה שהיא מתנה גמורה, אבל היא מותנית בכך שלאחר השימוש המקבל יצטרך להחזיר את זה לנותן. והצורך לומר את הדבר הזה ולעשות באופן כזה את הנתינה של ארבעת המינים, הוא בפרט ביום הראשון. בפרט ביום הראשון של סוכות, אז הנקודה הזו מאוד מאוד נוגעת, והוא תועלת, יש תועלת בצורת האמירה וההתנהגות הזו, לנותן ולמקבל. גם המקבל מקבל מזה תועלת, וגם הנותן. עכשיו נסביר מה בעצם קראנו כאן. הרי כידוע ביום הראשון של סוכות, כמו שמדגיש כאן הרבי שזה בפרט ביום הראשון, ביום הראשון של סוכות, בוודאי, כפי שכתוב בתורה, שארבעת המינים חייבים להיות שייכים באופן מלא לבן אדם שמשתמש בהם. כלשון הפסוק, ולקחתם לכם, לכם הכוונה היא, שזה יהיה שלכם לגמרי. זה לגבי היום הראשון. מה בנוגע לשאר הימים? אז יש תוספות שאומר, לא כל הראשונים מסכימים איתו, אבל יש תוספות שאומר שבבית המקדש, לא רק ביום הראשון זה היה חובה שארבעת המינים יהיה שלכם, תוספות אומר שבבית המקדש, כל ימי החג, כל השבוע, חייב להיות שארבעת המינים יהיה לכם, שלכם. ולא במילא, אם ההלכה אומרת שארבעת המינים צריכים להיות שייכים לאדם, אז הוא לא יוצא ידי חובה אם זה יהיה שאול, אם הוא משיל ממישהו אחר את ארבעת המינים ברשות. אבל זה לא שלו, זה של מישהו אחר. אז הוא לא יכול לברך עליו, מכיוון שבתורה כתוב שזה צריך להיות שלך, לא של מישהו אחר שישיל לך. וזו הסיבה שאם אתה רוצה לתת למישהו אחר את ארבעת המינים ולאפשר לו לצאת ידי חובה, אז צריך להגיד לו במפורש שאני נותן לך את זה במתנה. ואז אם אתה נותן לו את זה במתנה, אז המקבל, זה עכשיו שלו, קיבל את זה במתנה. כיוון שקיבל את זה במתנה, אז הוא יוכל לקיים את המצווה כהלכתו, שזה שלו. כי התורה אומרת, זה צריך להיות שלך. אז זה החלק הראשון של המשפט. והמשפט הזה הוא תועלת למקבל. כי המקבל, על ידי האמירה שנותנים לו את זה במתנה, הוא יקבל את זה וזה יהיה שלו ויקיים את המצווה כהלכתו. אבל מוסיפים לאמירה שזה במתנה, מוסיפים עוד משפט חשוב. ואומרים על מנת להחזיר. דהיינו, אתה עכשיו אמנם מקבל את זה, אבל אתה בסיום השימוש צריך להחזיר לחזרה את המתנה. מה הסיבה שצריך להוסיף את על מנת להחזיר? אז כאן זה תועלת גם לנותן. מדוע? כי אם הוא יחזיר את זה לנותן, וזה יהיה חזרה לגמרי של הנותן, אז בימי החג הבאים, הנותן יוכל להמשיך לברך על זה, וזה יהיה לגמרי שלו. כי אם הוא ייתן את זה מתנה, והוא יחזיר לו את זה רק, לא כמחזיר לו כמתנה, נותן לו את זה חזרה, אבל בעצם הבעל הבית הוא המקבל, ועכשיו הוא נותן לו את זה כהשאלה או לא משנה מה, אז הנותן כבר לא יהיה לו משלו. אז כדי שלשניהם הדבר הזה יהיה מועיל, גם למקבל וגם לנותן, למקבל לאותו יום, לנותן לימים שבאים לאחר מכן, לכן צריך לומר שזה יהיה במתנה על מנת להחזיר. עכשיו, ביום הראשון, בוודאי שזה תועלת למקבל, וביום הראשון, אם הנותן עוד לא בירך, אז בוודאי שהוא חייב לקבל את זה באופן כזה, שזה יהיה שלו ויוכל לברך. אבל, ולכן הרבי מדגיש כאן שזה בפרט ביום הראשון. אבל מזה, מהלשון בפרט ביום הראשון מובן, שגם בשאר ימי החג, גם בכל המועד, אז זה צריך להיות אופן הנתינה, וככה בפועל הרבי היה נוהג, שהנותן את ארבעת המינים שלו, לחסידים לברך עליו, אז הוא היה גם במשך הימים הבאים, היה תמיד אומר שהוא נותן את זה על מנת, מתנה על מנת לקבל. למה צריך שגם בשאר הימים זה יהיה באופן כזה? הרי אמרנו שההדגשה בתורה הוא לקחם לכם זה ביום הראשון, אבל הזכרנו קודם שבבית המקדש כל השבוע היה צריך לפי דעת התוספות שזה יהיה לכם. מכיוון שזה שאנחנו משתמשים ומנענעים בלולב בימי חול המועד, זה זכר למקדש. אז מכיוון שזה זכר למקדש, עושים את זה באופן מלא זכר למקדש. שזה באמת יהיה שייך לנו לגמרי, כמו שהיה צריך להיות בבית המקדש. חוץ מזה שיש לנו בוודאי תקווה ואמונה וציפייה שבית המקדש ייבנה מיד, ואז יהיה לנו צורך להשתמש בלולב בימים הבאים, שזה כבר יהיה בתוך בית המקדש, צריך להיות שלנו. אז לכן זה תועלת גם לנותן, בכך שהמקבל מחזיר לו את זה באופן מלא, ועל מנת כך הוא קיבל את המתנה. נמשיך הלאה בפתגם, הקטע הבא כתוב, אורה אדוני אבי מורי ורבי, הכוונה היא פה לרבי הרשב, הרבי ריאץ אומר שאבא שלו, הרבי הרשב, נתן הוראה, שיתחילו ברכת שהחיינו, כשהלולב בידו אחת, והאתרוג בשנייה. מה הכוונה? הרי ידוע שבפעם הראשונה שאדם מברך על ארבעת המינים, אז יש לו שתי ברכות. יש לו את הברכה שמברך אשר קדישנו ומצוותיו וציוונו על נטילת לולב. יש לו את הברכת שהחיינו בפעם הראשונה שמברך על הלולב. בעבר היה נהוג שכשאתה אומר את הברכה הראשונה וגם את השנייה, יש לך ביד ימין רק את הלולב. האתרוג עדיין מונח על השולחן. ורק כשסיימו את שתי הברכות עד הסוף, אז היו לוקחים את האתרוג ביד ומחברים אותו ללולב ומינה ומנענים. ככה היה נהוג בעבר. על זה פה באה ההדגשה שהרב הרשב בורא, שכשאתה אומר את הברכה הראשונה על נטילת לולב, אתה מחזיק ביד רק את הלולב. האתרוג מונח עדיין על השולחן. אבל כשאתה מגיע לברכה השנייה של שהחיינו, אז תיקח כבר בזמן הזה את האתרוג ביד השנייה, עוד אל תחבר, אבל כבר תחזיק ביד השמאלית את האתרוג, יד הימנית אתה מחזיק את הלולב והמינים הנוספים, זה בעת ברכת שחיינו, כשאתה מסיים את ברכת שחיינו, אז אתה מתחיל את סדר הנענועים. זה ההוראה כאן. אסיף שהרבי עכשיו בעצמו, כתוב שהוא היה נוהג, שבתוך כדי אמירת ברכת שחיינו, כשהיה מגיע למילה וקיימנו, כמעט לקראת סיום הברכה, אז הוא כבר היה מחבר את האתרוג עם הלולב, עוד לא מנענע, רק מחבר. כשהיה מגיע למילים לזמן הזה, הוא היה כבר מקרב את זה לכיוון החזה, ואז בסיום הברכה היה מתחיל את סדר הנענועים. אבל הנקודה הזו לא כתובה כאן, פה עיקר ההוראה, שבעת ברכת שחיינו, הוא יחזיק את האתרוג ביד שמאל. הדבר השלישי, הפסוקים, כי אמרתי גומר, רק בהושענא רבה. מה הכוונה? כשמסתכלים בסדר האמירת ההושענות, כשמקיפים את הבימה בבית הכנסת אחרי האמירת הלל, כפי שזה מודפס בסידור של אדמו"ר הזקן, אפשר לשים לב שכל יום מההושענות, אחרי הסיום הקטע של היום, שזה הולך לפי א' ב', יש פסוק. והפסוקים, אם לשים לב, הם הולכים לפי המידות. דהיינו, ביום הראשון הפסוק אומר, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, דהיינו מידת החסד. ביום השני כתוב, לך זרוע עם גבורה, דהיינו מסכים עם מידת הגבורה, וככה הלאה ביום השלישי תיתן אמת ליעקב, ויעקב הוא מידת התפארת. כל אחד מהימים יש פסוק שקשור לפי אחד המידות. אבל מתי אומרים את הפסוק הזה? אז זה בא הדגש, היום בסידורים זה כבר גם מופיע, כתוב ליד הפסוק, שמתי שמגיעים ליום האחרון של סוכות, שזה השנה רבה, שאז אומרים את כל השבע קטעים, ואז מקיפים שבע פעמים את הבימה, אז אומרים את הפסוקים הללו בסיום כל קטע. למרות שזה מודפס כבר אחרי כל קטע, אבל בכל יום לא אומרים את זה, זה נוגע רק לשנה רבה. נמשיך הלאה בפתגם, הנקודה הרביעית כתוב כאן, גם ביום מברכים להישב בסוכה אחר קידוש ולא אחר המוציא. מה כאן הנקודה? יש הרי ברכה שצריך לברך בסוכות, ברכת שקדישנו מצוותה וציוונו להישב בסוכה. בהלכה כתוב שהברכה הזו מברכים כשאוכלים מיני מזונות כשיעור, או שנוטלים ידיים לסעודה. אז צריך לברך את הברכה הזו להישב בסוכה. אבל אדם שרק שותה יין, ועדיין לא אוכל סעודה, לשתיית יין לא צריך לברך את הברכה הזו לישב בסוכה. כך כתוב שולחן ערוך. ועל פי ההלכה הזו, אדמור זקן בשולחן ערוך כותב, שמתי מברכים את הברכה לישב בסוכה בחג או בשבת של סוכות, אז הוא אומר ככה, שיש הבדל בין הקידוש שעושים בליל החג, לבין הקידוש שעושים ביום החג. מה הוא כותב שם? שבליל החג או בליל שבת שבסוכות, יש הרי בתוך הקידוש את הברכה על קדושת היום. זה אחד מהברכות של הקידוש. אז מכיוון שיש ברכת קדושת היום, אז הוא אומר שמסמיכים את ברכת לישב בסוכה לברכת קדושת היום, ולכן בלילה יברכו את הלישב בסוכה סמוך לקידוש. לא יחכו לנטילת ידיים ולמוציא ואז לברך לישב בסוכה. יברכו את זה ממש אחרי הקידוש. למה? כי רוצים להסמיך את זה לברכת קדושת היום. אבל בקידוש של היום, בקידוש של היום אין ברכה של קידוש היום. בקידוש של היום הברכה היחידה שמברכים זה בורא פרי הגפן, ברכת היין. אז אין מקום לברך עכשיו לשב בסוכה, כי על יין לבד לא מברכים לשב בסוכה. אז מתי יברכו לשב בסוכה בקידוש של היום? אז הוא כותב בשולחן ערוך, יברכו את זה רק אחרי שיתלו ידיים לסעודה, אחרי שיברכו המוציא לחם מן הארץ, אז יגידו את הברכה לשב בסוכה. כך זה בשולחן ערוך. למרות זאת, פה בפתגם היום יום כתוב אחרת, שאיך בפועל נוהגים? בפועל נוהגים שגם ביום אחרי הקידוש, אז מברכים את הברכה לשב בסוכה, לא מבחקים לאחרי הנטילת ידיים והברכת המוציא, אלא גם ביום מברכים את הברכה הזו אחרי הקידוש, למרות שיש רק ברכת הגפן ולא אחר המוציא. זה ההנהגה הרביעית. ההנהגה הבאה, סיום, ההנהגה החמישית, שהרבה מסיים את הפתגם, הוא אומר, ההנהגה בעת ברכת כהנים, כנזכר לעיל יום בד חג השבועות, אם נסתכל בפתגם שהופיע בזיין סיוון, זיין סיוון שזה היום השני של חג השבועות, היה הופיע בפתגם שם בהרחבה איך צריך לנהוג בברכת כהנים. יש שם שתי נקודות איך צריך לנהוג בברכת כהנים. נקודה אחת, אותו קהל שמקשיב ושומע את ברכת הכהנים, לאיזה צד הוא צריך להטות את הראש שלו תוך כדי שמיעת המילים של ברכת כהנים. לאן הראש שלו צריך להיות נוטה בעת השמיעה של המילה יברכך, והשם ישמרך וכן הלאה. קטע שני שיש שם, ידוע הרי שבחגים, כשעושים ברכת כהנים, והכהנים מנגנים, אז שמגיעים לשלושת המילים האחרונות וישים לך שלום, אז בית הניגון אומרים את התפילה ריבונו של עולם על ההטבת חלום. אז יש סדר בכל אחד משלושת הקטעים עד היכן אומרים בתפילה הזו. יש קטע שמסיימים בסיום הברכה, בסיום המילה ביישם, יש קטע בסיום המילה לך ויש במילה שלום. מאיפה אנחנו יודעים בדיוק מה עושים ואיך עושים בעת ברכת כהנים? אז פה הוא מספר שההנהגה בעת ברכת כהנים, את ההנהגות שכתובות מה בדיוק עושים בברכת כהנים, מאיפה יודעים את זה? אנו יודעים על ידי זה שרבינו הזקן היה לוקח את הצמח צדק קודם חתונתו, כי הצמח צדק היה עדיין לפני הנישואים. אז אדמור הזקן לסבא היה לוקח שהוא יעמוד תחת הטלית איתו ביחד בעת ברכת הכהנים, תחת טליתו לנשיאת כפיים. ומכיוון שהרב הצמח צדק היה עם אדמור הזקן יחד מתחת לטלית, אז הוא ראה איך אדמור הזקן נוהג, לאיזה צד הוא מנענע את הראש שלו בכל מילה, הוא ראה איך אדמור הזקן נוהג באמירת ריבונו של עולם, איפה הוא עוצר בכל אחד מהקטעים, אז הוא סיפר מה הוא ראה אצל הסבא, ומזה אנחנו יודעים איך צריך להתנהג בעת ברכת הכהנים.